טוב, אנחנו שואל דורון, שבוע טוב גם, שואל דורון, בוקר טוב הרב, אם יהונתן הצליח בלחימה מול הפלישתים, משתמע שהיה היגיון במעשיו, איך ניתן להגיד שזה ניחוש, והאם ניחוש יכול להצליח למרות שזה העמדה ביד מקרה? תודה ויום טוב. קודם כל, כיוון שאפשר להצליח, אפשר לא להצליח, אז מבחינה סטטיסטית יכול להיות שיונתן יצליח בלי קשר לניחוש. שתיים, דעת באמת הכסף משנה ורוב הפוסקים שזה לא היה ניחוש, כיוון שהיה היגיון בדבר, ודעת הרמב״ם היא שזה כן היה ניחוש ואסור, אבל אנחנו לא מדברים על צד האיסור, אלא מצד ההצלחה של יונתן. דבר נוסף, האם ניחוש פועל או לא פועל, האם בכלל הכוחות האלה קיימים או לא קיימים, זו מחלוקת מפורסמת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם אומר שכל הכוחות האלה של הכישוף הם שטויות, ולכן התורה אסרה אותם. הרמב״ן אומר שכל הכוחות האלה של הכישוף קיימים, ולכן התורה אסרה אותם, בגלל הצד הרע שמעורב בהם. שואל שלמה, במחילה רבנו, וכי לא לימדתנו שכתוב שם מחמס בסין סמלית, מחמס ולא מחמש בשין ימנית? תודה. קודם כל, אני אוהב את האופן שבו אתה שואל, אנחנו צריכים לבדוק את זה, אכן איך זה כתוב כאן. בואו נבדוק. נבדוק. איפה זה? פסוק ה', אתה אומר, יש שם, מה כתוב? מחמש, כתוב מחמש בשין. כן, אצלי כתוב מחמש בשין. מה אני אעשה? אז צריך לבדוק מה הגרסה הנכונה. בסדר. טוב. אנחנו ממשיכים ב... ספר שמואל א' בפרק י' פסוק כף. ויזעק שאול וכל העם אשר איתו. למה? כי ראו שהפלישתים הולכים ומתקרבים. הם מתקרבים בין היתר בגלל מה שיהונתן הבהיל אותם. אבל ואז שאול אומר, זה הזדמנות עכשיו להתנפל עליהם. ויבואו עד המלחמה, והנה הייתה חרב איש ברעהו, מהומה גדולה מאוד. כן, כלומר, איש ברעהו, בתוך הפלישתים עצמם, מרוב בהלה, נלחמו זה בזה, והעברים, אז ניצלו את המצב הזה, והעברים, כלומר, בני ישראל, היו לפלישתים, כאתמול שלשום, אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם המה להיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. זאת אומרת, יש התגייסות כללית של כל העברים מסביב, כיוון שהם רואים שיש הזדמנות להכניע, לבטל את השלטון הפלישתי בממלכתם. וכל איש ישראל המתחבאים בהר אפרים שמעו כי נעשו פלישתים, וידבקו גם הם אחריהם במלחמה, ויושע השם ביום ההוא את ישראל. זה ביטוי שמצאנו אותו בקריאת ים סוף, כמפורסם, והוא מראה עד כמה השימוש בביטוי הזה הוא בא להראות את גודל התשועה שהיה אז, ואיך שבני ישראל ראו כאן את יד השם, והמלחמה עברה את בית אבן. זאת אומרת שהצליחו לדחות את הפלישתים אל מערבה, מעבר לבית אבן ובית אל, ואיש ישראל ניגש ביום ההוא. ואיש ישראל ניגס ביום ההוא. מה זה ניגס? זה כמובן שהיה קשה להם, כן? זה היה, המלחמה הייתה סך הכל מלחמה קשה. במיוחד בגלל עוד הוראה שהייתה שם, ויואל שאול את העם. מה זה ויואל? זה משון שבועה, הוא השביע את העם. למור, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, וניקמתי מאויביי ולא טעם כל העם לחם. מה כוונתו של שאול בדבר הזה? אז יש לזה כמה סיבות. דבר ראשון, אם אדם עסוק בלאכול, אז הוא לא יילחם. דבר נוסף, יכול להיות שהוא התכוון במיוחד לא ללוחמים, אלא למי שלא נמצא במלחמה. אבל רואים שהפקודה הגיעה בעצם אל כל הלוחמים, ולכן היה קשה גם להמשיך להילחם. כלומר, הפקודה הזאת היא חרף פיפיות. וכל הארץ באו ביער והיא דבש על פני השדה. מה ראו שיש דבש והם לא אכלו. ויבוא העם אל היער והנה הלך דבש ואין משיג ידו אל פיו כי הרי העם את השבועה. ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם. למה? כי הוא הלך אל מעבר למצב פלישתים. וישלח את קצה המטה אשר בידו ויתבול אותה ביערת הדבש. וישב ידו אל פיו ותאורנה עיניו. כן, כלומר, אדם שלוקח קצת סוכר, זה מחזק אותו באופן נקודתי. ויען איש מעם ויאמר, השביע אביך את העם לאמור, ארור איש אשר יאכל לחם היום, ויעף, ויעף העם. כלומר, פתאום אומרים, אתה יודע, יונתן, זה לא בסדר, אבא שלך אמר לא לאכול. ויאמר יונתן, אחר אבי את הארץ. ראו נא, כי הורו עיניי, כי טעמתי מעט דבש הזה. זאת אומרת, מה אומר יונתן? זה פקודה לא טובה, פקודה אולי אפילו שצריך לא לשמוע לה. לפחות הוא עצמו לא שמע על הפקודה, וגם לא עשה את כלשון הפקודה. אף כאילו אכול אכל היום העם, ישלל אויביו אשר מצא, כי אתה לא רבת המכה בפלישתים. הרי סך הכל גם, כשלקחו את השלל, כן, אכלו. מן השלל לפני השבועה, ואז זה מה שהביא את המכה הגדולה בפלישתים. ויקו ביום ההוא בפלישתים ממכמס, פה כתוב בסין. כן, לפני כן כתוב בשין וגם כתוב בסין. יכול ששניהם קיימים. ממכמס איילונה לכיוון איילון, כבר שזה כבר לכיוון השפלה, כלומר זה מעבר לקו פרשת המים, עוברים את הפסגות של השומרון או של בנימין, וכבר מתקרבים לארץ הפלישתים ממש. ויעף העם מאוד, ויעת העם אל השלל ויקחו צאן ובקר ובני בקר וישחטו ארצה ויאכל העם על הדם. אז זאת אומרת, כנראה שכבר עברה השקיעה, ואז היה כבר השבועה לא הייתה קיימת, והעם הלך ואכל מן השלל. ויגידו לשאול למור, הנה העם חוטים לשם לאכול על הדם. ויום בגתם גולו אליי היום אבן גדולה. עכשיו, מה זה הסיפור לאכול על הדם? יש פסוק בתורה, לא תאכלו על הדם. עכשיו, המשמעות ההלכתית של הפסוק הזה, יש חמישה פירושים שונים בתלמוד, ולכן זה נקרא לאו שיש בו כמה פירושים, ולכן לא לוקים עליו. השאלה מה המשמעות ההיסטורית המקורית של הביטוי לא תאכלו על הדם? הרמב״ם אומר שהייתה דרכם של הקדמונים לאסוף הרבה דם, ולהזמין שם את השדים. כלומר, זאת הייתה סעודה לא במקום נקי, אלא במקום שכל הדם נמצא, ויש בזה ממד של עבודה זרה או של מנהגים אליליים פגנים, וזה מה שאמרו לשאול כאן, שהעם חוטאים לאכול על הדם. ויאמר בגתם גולו אליי היום אבן גדולה, ויאמר שאול פוצו בעם ואמרתם להם, מה זה פוצו? תתפזרו בעם, תלכו לספרו להם, הגישו אליי איש שורו ואיש סייהו, ושחתם בזה ואכלתם, ולא תחתו לשם לאכול אל הדם. כלומר, אם יש אבן, אבן האדם שם לא מתאסף, אלא אדם נשפח אל הצדדים, ואז זה כבר לא בגדר של אכילה על הדם. ויגישו כל עם איש שורו בידו הלילה, וישחתו שם, ואיבן שאול מזבח לשם, אותו החל לבנות מזבח לשם. כלומר, שם שאול עשה אחר כך, כנראה על האבן עצמה מזבח, והוא החל בדבר. כלומר, כנראה לא ישלים את בניית המזבח, אבל זה עצם זה שהוא מצווה לשחוט איפה שהאבן, הדבר הזה הוא כבר התחלה של בניית המזבח לשם, ואז יוצא שהעם כבר התאושש ויכול היה להמשיך את המלחמה. ולכן שאול מזמין אותם להמשיך את המלחמה ולרדת אל כיוון ארץ פלישתים. רבי חנניה בן הקשיא